שלום לכולם, ערב טוב, צהריים טובים. אנחנו היום נלמד בעזרת השם את החלק השלישי והאחרון בדיני אמירה לגוי בשבת. לפני זה אני רק רוצה להגיד משהו קטן, כשאנחנו מתחילים היום נטמן חיים קניאבסקי, ובעצם מהרגע שהוא נפטר נחסר פה כמות של תורה לשם שמיים בעולם. וחשבתי לייעל במשהו את המפגשים שלנו, לייעל את זה קצת בשביל להשלים את החיסרון הגדול שיש עכשיו בעולם. אנחנו נפגשים לשיעורים, בעצם זה שיעורי תורה, למרות שאנחנו עושים הכל כמה שיותר כדי שזה יהיה מקצועי והכל כדי שיצור אצלנו מחויבות, אבל לפני הכל ואחרי הכל אנחנו בעצם לומדים פה דברי אלוקים חיים, אנחנו בעצם מדברים פה דיבורים של הקדוש ברוך הוא. וכפי ששמעתי פעם מאדם גדול שאמר שלימוד הלכה זה הלימוד המזוקק ביותר של הקדוש ברוך הוא, כי יש את התהליכים עד שמגיע השלב של ההלכה למעשה, שזה מה שהשם רוצה שיהיה בעולם. אז אין לך דיבור מזוקק גדול מזה, ורק במחשבה קטנה אפשר לרומם את זה לשמה. מה זה אומר לשמה? לחשוב, אני לומד לשם הקדוש ברוך הוא, ציווה אותי ללמוד. זהו, זה נהפך להיות לשם מצווה. בלי יותר מדי כוונות ומחשבות, אני לומד עכשיו תורה לשם הקדוש ברוך הוא שהוא ציווה אותנו. המחשבה הזאת הוסיף הרבה עושר פנימי והרבה קדושה וטוב לעולם. אנחנו בשיעורים הקודמים למדנו את הרעיון של דיני אמירה לגוי בשבת, השימוש בגוי בשבת. למדנו שבעצם יש שתי בעיות, שני איסורים באמירה לגוי. יש את האמירה לגוי, את עצם הדיבור, הבקשה מהגוי שיעשה את המלאכה, ויש את ההנאה. את האמירה תמיד אפשר לפתור על ידי רמז שלא בדרך ציווי, או אם הגוי עשה מעצמו, אז אין בעיה באמירה. אבל מה עם ההנאה? אסור לך ליהנות ממה שהגוי עושה בשביל יהודי בשבת. אסור לך ליהנות מזה. אסור לך ליהנות ממה שגוי עושה בשבת, אז אמרנו שיש בעצם שני מקומות שבהם ההנאה היא הנאה מותרת. הנאה מדבר, ממלאכה שהיא לא ממשית, הנאה שהיא לא ממשית, וכאשר אתה נהנה ממה שגוי עושה בשביל עצמו, בתנאי שאין מריתיים. זאת אומרת, בעצם, אם מסכמים את זה קווים כלליים, את דיני אמירה לגוי, דיני שימוש בגוי בשבת, אז יוצא שיש את האיסור שימוש בגוי בשבת עם ארבעה היתרים. מה עם ארבעת היתרים? כאשר אין אמירה ואין הנאה, אז מותר, כי זה לא בכלל האיסור של אמירה לגוי. אין, או במקרה של חולה שאין בו סכנה, במקרה של פסיק רישא, או התירו איסור דרבנן במקום צורך חשוב. אז נסביר אחד לאחד, נחזור בקצרה על מה שלמדנו בשיעורים הקודמים, ונלמד את שלושת היתרים החדשים. מה שלמדנו בשיעורים הקודמים בעצם, אם זה הנאה לא ממשית. מה זה אומר הנאה לא ממשית? סליחה, היתר הוא ככותרת, זה הנאה מותרת. יש הנאה שחכמים לא אסרו אותה, הנאה ממעשה הגוי שחכמים לא אסרו אותה. סוג הראשון זה הנאה לא ממשית, או שהגוי רק הסיר את המונע, או שזה משהו שיכלת להסתדר בלעדיו בצורה נורמלית, או כאשר אתה נהנה ממה שהגוי עושה בשביל עצמו, רק אתה צריך לוודא שאכן הגוי עושה בשביל עצמו, איך אתה מוודא את זה? או שהוא לא מכיר אותך, או שהוא מכיר אותך, אבל אתה נהנה בדיוק מאותו דבר שהוא עשה לעצמו, כמו אם גוי ידליק נר, או מזגן לעצמו, אפילו שהוא יודע שאתה פה, אבל הוא לא הוסיף פה שום דבר בשבילך, אין מה להוסיף פה בשבילך, זה מותר. אם אתה משלם לגוי עבור העבודה שהוא עושה, אז זה ברור שהוא עושה את העבודה בשביל עצמו, בשביל הכסף. אבל עכשיו אני צריך לוודא שהוא בחר את הזמן גם בשביל עצמו ולא בשבילך. למה הוא בחר לעשות את העבודה הזאת בשבת? בשבילך או בשבילו? אם אתה קורא לגוי שידליק לך את האור ואתה משלם לו על זה כסף, אז נכון, הוא עושה את זה בשביל הכסף, הוא לא עושה את זה כי הוא אוהב אותך. אבל למה הוא עושה את זה בשבת? הוא עושה את זה בשבת דווקא בשבילך. אבל אם יש לך שותפות עם הגוי, או אם הגוי עושה לך, מתקן לך את האוטו, אתה משלם לו עבור המלאכה, לא עבור היום. זה שהוא בחר לעבוד בשבת, כי נוח לו, אתה לא ביקשת ממנו לעבוד בשבת, אין לך עניין דווקא בשבת, זה לא כמו שהאור נפל לך בשבת, אתה צריך שהוא ידליק לך את האור בשבת. לא משנה מה. במקרה כזה, זה בעצם נקרא שהגוי עושה את זה בשביל עצמו ומותר, רק צריך לוודא שאין מריטיין. מה זה אומר שאין מריטיין? דעת השולחן ערוך, צריך להיות סוג מלאכה כזאת שידוע שמשלמים עליה לפי עבודה, לפי, בקבלנות, לא לפי שעות, לא לפי ימים. ואז לא יחשדו בך שאתה מעסיק אותו בשבת ודווקא. ולפי המשתבורה צריך גם שזה לא יהיה בבית היהודי. אז מה? אז אם הגוי עכשיו רוצה לדבר בטלפון עם דודה שלו מיפן, אז, או מפיליפיניה, אז אסור לו, מפיליפין, אסור לו לדבר עם, אסור לו בבית היהודי? כאשר ניכר שהגוי עושה את המלאכה לעצמו בבית היהודי, אין בעיה. אם הגוי נמצא בבית היהודי וניכר, הוא מדבר בטלפון עם מישהו אחר, או שהוא מגייץ חולצות של עצמו, ניכר שזה חולצות שלו, או שהוא מבשל באזור שלו, כן, הכל לפי העניין, במקרה כזה אין בעיה. אבל כאשר זה, הוא עושה פעולות בשביל היהודי, כאן זה כבר בעיה לפי המשתבורה, אפילו שזה מלאכות שידוע שעושים אותן בקבלנות. בסדר, אז זה כבר כולם יודעים, חידדנו את זה, נמשיך. יש לנו שלושה יתרים שבהם התירו להשתמש בגוי. בסוף השיעור אנחנו ניתן דוגמית לשיעור הבא. מה שאני בעצם רוצה לעשות בשיעור הבא זה לקחת מלא מקרים שקוראים לנו, יכולים לקרוא לנו בשבת ולראות איך אני בודק אותם לפי כל ארבעת היתרים. כי בשבת, שקורא לנו מקרה שצריך לקרוא לגוי, אין זמן עכשיו לעבור על הדפים ולפתוח ספרים. צריך תוך 30 עד 60 שניות להכריע, מותר, אסור, באיזה אופן, נכון? אז אנחנו נלמד עכשיו עוד את שלושת היתרים הבאים, בסוף השיעור ניתן תמצות, פתיח לשיעור הבא, שבו אנחנו נעשה אפנינג כזה, לתרגל את הראש, כדי שבשעת מעשה נדע לשלוף את התשובה. אז יש לנו עוד שלושה היתרים שבהם התירו שימוש בגוי בשבת. היתר השני הוא, לצורך חולה שאין בו סכנה. לצורך חולה שאין בו סכנה, התירו אמירה לגוי. התירו באופן גורף את האמירה ואת ההנאה. לא צריך לרמוז לו. זאת אומרת, זה הכותרת של היתר הזה. התירו אמירה, התירו שימוש בגוי בשבת, במקום חולי שאין בו סכנה. התירו לגמרי. אחד צריך לבדוק, מה זה חולה שאין בו סכנה? מה זה חולה שאין בו סכנה? למדנו, בדיני רפואה למדנו. מי שיש לו כאב מסוים, שזה לא כאב מקומי, כאב באוזן או כאב בפה, זה כאב שמשליך על כל הגוף. שיש לו שפעת, שיש לו מיגרנה, כאב ראש מאוד מאוד חזק. אז עושים את הצרכים שלו. אם יש צורך מסוים שהוא כרוך במלאכה, מותר לקרוא לגוי. אם סתם בא לו עכשיו איזה שוקולד, שבכלל לא יעזור שום דבר, אז לא. סתם בא לו, לא יודע, לפתוח מחשב, אז לא. אבל כל דבר שיכול להקל את החולי שלו, תראו, צריך לשים לב, זה דברים מאוד מאוד דקים, והתורה, חכמים סומכים על כל אחד שהוא ידע להכריע בזה, אבל צריך להפעיל את הראש, את המחשבה, לחדד את הנתונים, לא סתם להחמיר וגם לא להקל סתם, אלא לצורך חולה שאין בו סכנה, אם זה באמת צורך שלו, זה יקל את החולי שלו, לצורך בסיסי שלו, מותר לבקש מגוי לאדיה שיעשה את המלאכה הזאת, לא רמז, מותר לבקש. ילדים קטנים, הצרכים של ילדים קטנים, מובא שהם גם, הרמ"א בסימן ראשון ו' סעיפי, מובא שהם גם נחשבים כחולים שאין בהם סכנה. פוסקים אומרים שעד גיל 9-10, בגדול הם מוגדרים כחולים שאין בסכנה, הצרכים שלהם. כמובן הכל לפי העניין, לפי הצורה שלהם, לפי הגודל, לפי הצו הנפשי, הבריאותי, הפיזי. נביא דוגמה. אדם יושב בבית בשבת ונפל החשמל, עכשיו יש חושך, עלתה. יש ילדים קטנים בבית, הם פוחדים בחושך. אז לפי רוב פוסקים, אתה קורא לגוי, ואומר לו שידליק את האור מפורש. למה רק לפי רוב הפוסקים? רוב הפוסקים אומרים, יש עכשיו חושך, זה הבית שלך, תקרא לגוי, יש לך פה לצורך חולה שאין בו סכנה, תראו, מצוין. ראיתי שרב ניסים קרליץ אומר, אם אפשר להרגיע את הילדים או משהו כזה, אז עדיף. אבל רוב הפוסקים לא. ילדים בחושך הם מפחדים, יכולים להיכנס לפניקה, אפילו שאתה איתן, תקרא לגוי שידליק את האור. מותר לקרוא לגוי. עכשיו אני רוצה להגיד היתר נוסף, שהוא אומנם לא כל הפסקים מסכימים איתו, אבל לפחות שנבין מה הנושא, מה הנושא בנידון הזה. תזכרו את מה שאני אומר עכשיו. השולחן ערוך בסימן ראי שהנבב סעיף A אומר, שיש מושג שנקרא הכל חולין אצל צינה. מה זה המושג הזה? כאשר יש יום חורפי מאוד קר, קר מאוד באופן חריג, מותר לקרוא לגוי לבקש ממנו שידליק את החימום. מותר לקרוא לגוי שידליק את החימום. מה? מה פתאום? איזה היתר זה? זה נכלל בהיתר של לצורך חולה שאין בו סכנה, התירו אמירה לגוי. לעשות הצרכים שחולה שאין בו סכנה, התירו לקרוא לגוי. אומר השולחן ערוך, הכל חולין אצל ציניים, יש קור גדול. מה זה קור גדול? זה אינדיבידואלי לכל בן אדם. קור גדול, אתה לא יכול להסתפק באיזה סוודר. קר! קר מאוד. אתה יכול להסתובב עם עצמך עם 1,000 סמיכות, אבל קר, חריג. רוצה להדליק את החימום, תקרא לגוי, תגידו מפורש שהדליק את החימום. על זה אין חולק. יש מן הפוסקים, שמן הצוות קריחתה, מנחת יצחק, הרב עובדיה, ועוד, שרוצים להגיד, יש תוספות שאומר שיותר מי שצריך להתפלל, להינצל מהקור, צריך להתפלל, להינצל מהחום. זאת אומרת שחום זה דבר עוד יותר בלתי נסבל. אומרים הרבה מהפוסקים שכאשר יש חום גדול, שוב פעם, זה אינדיבידואלי, ואדם מאוד סובל מזה, מותר לקרוא לגוי, שיקל מעליך את החום. איך הוא יקל מעליך את החום? שידליק את המזגן. ואז אתה יכול להגיד לו מפורש, בלי רמז. בלי רמז מפורש להגיד לגוי, תדליק את המזגן. למה? זה מתבסס על היתר של השולחן ערוך, שאומר, הכל חולין אצל צילה, אז גם הכל חולין אצל חמה. לצורך חולה שאין בו סכנה, התירו, מה התירו? אמירה לגוי. זאת אומרת, מה למדנו כרגע עד עכשיו? למדנו בעצם שיש לנו איסור אמירה לגוי, אבל הוא לא באופן גורף, הוא לא תמיד. אם אין אמירה ואין הנאה, אז מותר. או יש לנו עוד 3 היתרים לצורך חולה שאין בו סכנה, גם התירו. התירו גם את האמירה וגם את הנאה. מה זה חולה שאין בו סכנה? אמרנו, אדם שמחמת כאב כזה או אחר לא יכול לתפקד כרגיל. שולחן ערוך הוסיף נדבך נוסף, היה צריך להדגיש את זה, זה לא ממש פשוט, אבל היה צריך להוסיף את זה, שאם יש קור גדול, אז לגבי הקור, כולם נחשבים חולים. מותר לקרוא לגוי שידליק את העסקה, בלי לרמוז, להגיד מפורש. יש מן הפוסקים שרוצים להגיד, שגם לגבי חום, מחום גדול, הכל חולין אצל החמה, ומותר לקרוא לגוי שידליק את המזגן. יש כאלה שחולקים, אבל נראה מהם שגם הם מסכים שאם זה חום מאוד 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 גדול, בלתי נסבל, אז גם יהיה מותר. אז אולי זה לא ממש מחלוקת, זה פשוט תלוי מרמת החום, זה בגדול. אז הבנו מה הנושא פה במזגן, וגם הבנו שלא צריך לרמוז, אלא מותר להגיד לעדיה, כי לצורך חולה שאין בסכנה, מותר להגיד מפורש. בסדר? עוד משהו נגיד בסוגריים, שהוא פשוט. אם יש לך בבית חולה שאין בסכנה, ונפל החשמל, נפל המזגן, נפל התאורה, צריך איזה צורך מסוים, אז אתה קורא לגוי, אתה לא צריך לרמוז לו. אתה אומר לו מפורש. תעשה את מה שצריך לעשות. כי במקרה כזה לא גזרו אמירה לגוי. הרי המושג של כל שימוש בגוי בשבת זה גזירה, גזירת חכמים, זה לא איסור דאורייתא. יש פעמים שחכמים לא גזרו את הגזירה הזאת. אחד מהמקומות זה לצורך חולה שאין בו סכנה. לצורך חולה שאין בו סכנה, התירו באופן גורף אמירה לגוי. מצוין. היתר השלישי. היתר השלישי הוא פסיק ראישה. במקום פסיק רישה התירו. התירו את האמירה והתירו את ההנאה. מה זה פסיק רישה? אז בואו נחזור. בכותרת אחת, מה זה פסיק רישה? זה אדם שעושה פעולה מותרת, וכתוצאה מהפעולה המותרת תיווצר פעולה אסורה. פעולה אסורה שיוצאת מפעולה המותרת. זאת אומרת, אדם מתעסק בפעולה מותרת, וכתוצאה מהפעולה הזאת תקרה פעולה אסורה. הדוגמה הקלאסית, תמיד אנחנו מדברים על זה בשיעורים, אדם שפותח מקרר שלא נמצא במצב שבת. אדם שפותח מקרר שלא נמצא במצב שבת, מה הוא עושה? הוא עושה פעולה מותרת, פותח את המקרר, עם זה הוא מתעסק. פתיחת המקרר זו פעולה מותרת. מה קורה שהוא פותח את המקרר? כתוצאה מזה הוא משחרר, סליחה, הוא משחרר איזה נצר מסוים, את המגנט, את הכפתור, שכתוצאה משחרור הכפתור הזה נדלק האור, נדלקים כל מיני חיישנים, קורה הפתיחות והסגירות, כל מיני דברים. האדם לא פתח את הדלת בשביל התוצאה הזאת, הוא פתח את הדלת כדי להשתמש במקרר. אבל להיות והתוצאה הזאת היא ודאית, זה נקרא פסיק רישה, זה נגזר ממה שהגמרא אומרת על אדם שרוצה לשחק כדור בשבת, כן? הוא בא לתרנגולת, חותך לה את הראש, אומר, אני לא רוצה להרוג אותה, אני רק רוצה להשתמש בראש שלה. אומרת הגמרא, פסיק רישה ולא ימות? מה, אתה באמת חושב, אתה חותך את הראש, אתה יכול להגיד שאתה לא מתכוון, אתה לא מבין שכתוצאה מזה היא תמות גם? כן, זה אחד ועוד אחד, שווה שתיים. מילא, על ידי יהודי אסור לעשות פעולה מותרת. פסיק רישה אסור, עזבו שנייה פסיק רישה, אתה לא ניח אליי, אני אתייחס לזה, זו שאלה מצוינת, נכון? צודק שזה יורד לרבנן, אבל עדיין זה אסור. באופן כללי, פסיק רישה זה אסור. כאשר אתה עושה פעולה מותרת, וכתוצאה מזה תיווצר פעולה אסורה, אז זה אסור, זה נקרא פסיק רישה. צודק המאיר פה משהו מאיר, אבל בסדר, זה אסור. אבל אמרו חכמים, כל זה על ידי יהודי, על ידי גוי יתירו, על ידי גוי יתירו פסיק רישה. זאת אומרת שאם שכחת להעביר את המקרר למצב שבת, אתה יכול לקרוא לגוי להגיד לו, תפתח לי את המקרר. למה? כובע, תפתח לי את המקרר. פותח את המקרר והכל בסדר. מצוין, למה? כי זה פסיק רישה, פסיק רישה על ידי גוי מותר. אדם שרוצה לגרוף מים בבית, ישפח לו, יש לו איזה לכלור, רוצה לגרוף מים, סבון. שופך מים, רגע, אבל איפה המים נשפחים? לגינה. אז עובר פה על זורע. אם אין שם מתחת גינה, זה רק לרחוב, יש שם שכנים, טוב, זה בעיה מצד השכנים, אבל אם אין שום דבר, אין בעיה, בסדר. אבל אם יש שם גינה וצומחים שם כל מיני דברים, זה בעיה. אבל די גוי יהיה מותר, כי זה פסיק רישה. יש לזה עוד דוגמאות, וזאת שם השיעור הבא. זה היתר השלישי. היתר הרביעי והיתר האחרון, זה בעצם, נקרא לזה, אמירה לגוי באיסור דרבנן במקום צורך חשוב, כן? לבקש מהגוי שיעשה מלאכה דרבנן, אם זה מקום שהוא נקרא צורך חשוב. כל אחד אומר את היתר הזה בשפה שלו, כך אני בחרתי לקטלג את זה, יותר קל לזיכרון, אמירה לגוי באיסור דרבנן במקום צורך חשוב. בשפה אחרת זה נקרא, בהגה אחרת, שבות דשבות במקום צורך גדול. בסדר. מה נחשב צורך חשוב שהתירו? מה זה היתר הזה? אז יכול להיות כמה אופנים, במקום מצווה, במקום הפסד גדול, או במקום כבוד הבריאות. נסביר. אדם שצריך לחמם את האוכל שלו בשבת, הוא שכח לשים את זה על הפלטה, האוכל כבר מבושל, הכל בסדר, שכח לחמם את לשים על הפלטה. לחמם את האוכל על הפלטה, אם האוכל כבר מבושל ואוכל יבש, זה ודאי רק איסור לרבנן. האם הוא יכול לבקש מהגוי שיחמם לו את האוכל? אז יש פה אמירה לגוי, זה איסור דרבנן. לחמם את האוכל זה איסור דרבנן, במקום מצווה, אם זה האוכל שהוא צריך לאכול לשבת, זה האוכל שלו, אז התירו לו, בסדר? אמירה לגוי באיסור דרבנן, במקום מצווה התירו. נגיד, אדם שאין לו אוכל לשבת, הוא רוצה לבקש מהגוי שיבשל לו אוכל, כי אין לו אוכל לשבת, אסור. או אדם ששכח לחבר את הפלטה, הוא רוצה לחבר את הפלטה על ידי גוי, שהגוי יחבר את הפלטה, אסור. למה? כי לחבר את הפלטה זה לכולי עלמא, איסור דאורייתא, יש שם אש. שם אש, זה כמו אש בפנים. לחבר את הפלטה על ידי גוי זה איסור דאורייתא, אז יהיה אסור. אבל איסור דרבנן במקום מצווה חשובה, במקום מצווה שהיא צורך השבת, התירו. או אם זה הפסד גדול, אדם שיש לו איזה הפסד ממוני, ועל ידי איסור דרבנן יכול למנוע את ההפסד, כגון אדם שלא מלח את הבשר שלו, בסדר? אז יהיה מותר למלוח את הבשר על ידי גוי, טוב, אם זה לא כך נוגע אלינו. אדם שיש לו איזה מוקצה שנמצא בשמש, בגשם, הוא עלול להיגנב, מותר לבקש מגוי שיכניס את זה הביתה. או במקום כבוד הבריות, במקום כבוד הבריות, הוא נמצא במקום, ואין לך טיש, הוא חתוך. יכול לבקש מגוי שיחתוך לך את הטישו, במקום כבוד הבריאות, תתירו. אתם יודעים, לפעמים אדם בא לבית כנסת, והוא רואה שהמזגן שם, שהמזגן נפל, או התאורה נפלה. האם הוא יכול לקרוא לגוי שירים את המזגן או את התאורה? זה שאלות שקורות הרבה. זה בדרך כלל אנשים לא יודעים, יש תמיד ויכוחים בבית כנסת, האם מותר להגיד, האם מותר לרמוז, יש כאלה שרואים שעשו מותר הכל, יש כאלה שרואים שעשו הכל, יש כאלה שרואים שצריך לרמוז. מה הלכה בזה? אנחנו צריכים פשוט מאוד מאוד לנתח, ואני רוצה לעשות את זה ביחד איתכם. תחילה נחזור על כל הכללים, ואז ניתן טעימה למה שנעשה בשיעור הבא, שפשוט לנתח כמה מקרים לפי הכללים שלמדנו, כדי שנהיה אלופים בעניין הזה. אז שימו לב, למדנו שבדיני אמירה לגוי יש את הבעיה של האמירה, ויש את הבעיה של הנאה. יש לנו ארבעה היתרים, או לפני היתרים, אם נופל לי החשמל בשבת, שכחתי לעשות משהו, כל מיני דברים, רוצה לעשות על ידי גוי, המושכל הראשון צריך להיות, רגע, יש פה בעיה, אמירה לגוי, אסור בשבת, לא מקלים, רמז לא פותר לי הכל, בסדר? רמז בדרך כלל הוא יהיה אסור, אז צריך לבדוק, איך אני בודק? יש לנו ארבעה היתרים, אם אין אמירה ואין ענה, אז את האמירה אני תמיד יכול לפתור, אם הגוי מבין לבד, או שאני רומז לו, לא בדרך ציבור, אני אומר, חם פה, קר פה, נפל החשמל, רומז. מה עם הענה? אם אין פה ענה, אז הענה לא ממשית, או שהגוי עושה זה בשביל עצמו, אז מותר. בדרך כלל כאשר גוי קרא לך איזה מקרה קלאסי שנפל החשמל, נפל המזגן, זה לא נקרא שהגוי עושה את זה בשביל עצמו, הוא עושה את זה בשבילך. אז בדרך כלל על היתר הזה פחות אפשר לסמוך. יש אופציות, יש איזה אופציה מסוימת, אבל זה קשה קצת להשתמש איתה. בגדול, כאשר אתה קרא לך איזה מקרה, אתה רוצה להשתמש עם גוי בשבת, בפשטות, עם היתר הראשון אתה לא יכול להשתמש. למה? כי את האמירה, פתרת, אבל מה עם הענה? גוי עושה זה בשבילך. קראת לגוי הביתה. אתה רוצה שיריב לך את החשמל. אתה מבקש ממנו, אתה רומז לו, שהוא מבין לבד. רגע, אבל הוא עושה זה בשבילך. אז מה אם אתה משלם לו? אבל הסיבה שהוא בחר את הזמן לעשות זה בשבת, הוא עושה זה בשבילך. אסור. בוא נבדוק, היתר השני, לצורך חולה שאין בו סכנה. אז בוא נבדוק, יש לנו בבית חולה שאין בו סכנה, אם יש לנו ילדים קטנים, הם מפחדים בחושך, או צריך את האוכל בשבילם, אז מותר. שיעור הבא, נדגדג בזה קצת יותר. או אם יש לנו בבית מישהו חולה, והוא צריך אור, או צריך חושך, או צריך אוכל חם, אז מותר. אבל בלאו אחי, אתה יושב עם אשתך, אתם שני אנשים בוגרים, והכל בסדר, נפל החשמל, אין אוכל חם, אז אין. זה לא נעים, אבל לא קוראים לגוי. בדיוק על זה נאמר, האיסור לקרוא לגוי בשבת שידליק את האור, אסור. גם לא ברמז. היתר השלישי פסיק רישה. אז אם אתה רוצה לפתוח מקרר או כל דברים כאלה, אז מותר. אבל אם אתה רוצה להדליק את האור, זה לא פסיק רישה. אתה רוצה שירים את החשמל, איפה פסיק רישה? אתה אומר לו מפורש. או אתה רומז לו, אבל הוא עושה את הפעולה בעצמה, זה לא פסיק רישה. והיתר השלישי, איסור דרבנן במקום מצווה ובמקום צורך וכו'. בדרך כלל להרים את החשמל או כל הדברים האלה, בהרבה מאוד מהמקרים זה כרוך באיסור דאורייתא. אתה מרים פה את הפלטה שזה איסור דאורייתא, לפי הרבה מאוד מהפוסקים, לפי החזון איש, לפי הרב אלישיב, לפי רב ניסים קרליץ, לפי רב חיים קניבסקי, לפי הרב קוק, זה איסור דאורייתא להשתמש בחשמל בשבת. לא להשתמש, זאת אומרת, להפעיל חשמל, או מלאכת בונה, או מלאכת עברה, אבל יש פה מלאכה. נכון, רב שלמה זלמן, מנחסי צחוק, רב עובדיה, יחזו שזה בגדול איסור דרבנן, אבל הרבה פוסקים מוחזים שזה איסור דאורייתא. זה, צריך לזכור את זה. אז, אלו הם הכללים. בשיעור הבא אנחנו נביא 5 דוגמאות קלאסיות שקורות בהרבה בתים או עלולות לקרוא, לא על אף אחד, בכל מיני בתים, ונראה איך אנחנו מנתחים את זה ב-30 עד 60 שניות לענות תשובה בצורה מהירה, חלקה וברורה, כדי שבשעת מעשה לא נגיד, כן, כן, מי שאמר לי פה בשיעור שבבית הילדים כבר באים אליו בתביעה, אומרים לו, אתה רב הפוסק לביתו, הם כבר יודעים, הוא לא יכול לעבוד עליהם, זה כבר, זה דורש ממנו, זה מחייב אותו, הוא חייב לבוא עם תשובות, אז לפחות לא יודע, הבושה או הרצון הזה, כן, לעמוד בצורה מכובדת לפני הילדים שלו, מחייבת אותו לתרגל את הדברים. אז זאת השם, ביום שלישי הבא, נסיים את האליפות בעניין הזה של דיני שימוש בגוי בשבת. עד כאן.